אוקיי. כפי שראינו בקשר למסכת ראש השנה, כל מסכת יש לה את הסדר שלה, ולא סתם משניות שזורקים. והסדר הוא לא תמיד, בדרך כלל לא, לפי הסדר ההגיוני ההלכתי, כמו שמופיע ברמב״ם במשנה תורה. ואם כן, ככל הנראה מדובר באיזה היגיון אחר, רצון להדגיש דברים בכל מסכת. יש מסרים שמודגשים בכל מסכת. אני לא חושב שיש מישהו בעולם שהיה חושב להתחיל מסכת גיטין עם הלכה של בפני נכתא ובפני נכתא. ואם רבי עשה כך, כנראה שיש לו מטרה אחרת, מגמה אחרת. מטרת השיעור לנסות להבין מה המטרות האלו, להכיר בכלל את המבנה והסדר של המשניות כאן. הסתכלות ראשונה, כאמור, קשה לראות את הקשר והרצף בין החלקים השונים במסכת, אבל ברור שיש מטרה, מגמה, לקשר ביניהם. כל פרק מתחיל באותה צורה. המביא, השולח, הנזקין, האומר, הזורק, המגרש. אני דילגתי על הפרק השני, על הפרק השלישי, כל הגט, על הפרק השביעי. חוץ משני פרקים אלו, וגם נראה את הסיבה כך, את המקום המיוחד של שני הפרקים אלו, כל הפרקים מתחילים ככה, מעניין שכך גם מסכת קידוש, מי שזוכר, האישה נקנית, האיש מקדש, האומר, גם שם, וכך נוצר רצף בין שתי המסכתות, מה? לא סתם, מישהו שעושה משהו. ככלל, המסכת מתחלקת לשלושה חלקים. החלק הראשון, כולל את שלושת הפרקים הראשונים, אפשר לקרוא לחלק הזה מה? איך היית קורא לחלק הזה? הוא מדבר במה? על מה? הוא מדבר על המייבי גט. למה אני קורא משתמש במילים האלו? כי ככה משנה. פרק א', משנה א', המייבי גט מדת הים. ואז במשנה ג', עוד פעם, המייבי גט בארץ ישראל, פרק ב', משנה א', הביא גט מדינת הים, פרק ג', משנה ג', מקווה שעוקבים אחרי, המביא גט ויעבר עמנו, משנה ג' פעמיים, הביא גט וניחול זקן וחולה, משנה ה', המביא גט בארץ ישראל וחלה, משנה ו', המביא גט מדינת הים וחלה. ופה מעניין מאוד לראות שבסוף היחידה, חוזרים גם לנושאים שהיו בהתחלה. מה הנושא של משנה ה? המביא גט בארץ ישראל, שזה משנה, פרק משנה ה, זה מזכיר לנו את הנושא של ארץ ישראל מנת הים בראשית היחידה, ומה המשנה הבאה, משנה ו, המביא גט ממדינת הים, יש פה ארץ ישראל מנת הים עוד פעם. בסוף המשנה הזאת דנים אפילו בהלכה שלנו מראשית פרק הראשון. מביא גט בנת הים וחלה, פרק עם משנפיו, עושה ביתנו משלחו ואומר לפניהם, ואני את מפני נכתב, מי שחשב שהנה התחלנו בכאן ולזה חוזרים בסוף, ברור שיש כאן יחידה. מה היחס בין שלושת הפרקים האלו? בואו ננסה גם להבין את ההבדלים עכשיו, אחרי שראינו את המקשר. מה הנושא של הפרק הראשון? בואו נראה אם בן אדם זיהיתם אותו. מה הנושא של הפרק הראשון? מה הנושא הכולל? יש כלל בפרק הראשון? לא. כל הפרק עוסק בנכתב ונכתב?
לא.
החלק השני לא? כדרך המשניות, הכלל מופיע באמצע, כמעבר. זה ברור, זה לא צריך אפילו לשאר, רק צריך לקרוא טוב. שלושת המשניות הראשונות, א' ב' ג', עוסקות בנכתב ונכתב. דרך אגב, אצלנו כולם אוחדו משנה אחת. ביום ראשון נתחיל לדבר על היחס בין החלקים השונים האלו. ואז, משנה ד', אחד גיטי נשים ואחד שחורי עבדים שבו למולך ולמביא. זה נראה איזה תוספת. וזו אחד מן הדרכים ששבו גיטי נשים לשחורי עבדים. מה הנושא של החלק השני של הפרק? שאר הדרכים. מה הנושא הכולל של הפרק? היחס בין גיטי נשים ושחורי עבדים. במקום להתחיל, כפי שהרמב"ם היה מתחיל, שלושה דרכים, יש שלושה דרכים בהם גיטי נשים ושחורי עבדים דומים. הראשון, לפני נכתב. השני, מתחילים עם אחד מהנושאים, אומרים שזה דומה בשביל חוי מה המקרה השני? שנה? היי. כן? אית גוי, קוטי. כל גט שיש לו אית קוטי פסול, חוץ מגיטי נשים שחורי עבדים. אוקיי. מה הדין השלישי? הקורות של גויים. אפשר לומר, משנה היי זה גויים, אית גוי. הקורות של גויים. משנה וו, הדין הרביעי, מה הדין הרביעי? חזרה. אפשרות לחזור. אפשרות לחזור. והדין האחרון, גט לאחר מיטה. גט לאחר מיטה. שאלה היא כמובן, למה נבחרו המקרים האלו? זה ראשית המסכת, כל מיני דינים שוליים. אנחנו נראה שהם לא דינים שוליים, הם דינים שמשמשים דגמים לשאר המסכת. רוב המסכת עוסק במקרים האלו, וחוזר ועוסק במקרים האלו. אוקיי, זה הפרק הראשון. הפרק השני. הפרק השני מתחיל ומסיים, זה בפני נכתב, בוא נראה בראשית הפרק, מביא גט מדינת הים, ואמר בפני נכתב אבל לא בפני נכתב, בפני נכתב אבל לא בפני נכתב, בפני נכתב כול בפני חציו, וזה דבר מאוד מוזר שיש במשניות. אם אתה רוצה לעסוק בדין הזה של בפני נכתב, מספיק שלמדת את המשנה הראשונה? לא, אתה צריך את המשנה הראשונה בפרק הראשון, ואז עוברים לנושאים אחרים, שונים לגמרי, ואז חוזרים, ועוד פעם חוזרים. מסכים קצת, לא את הכל, מביאים קצת מהמשניות, נכון. וכך גם בסוף הפרק, פרק השני, שני עוד ו' וז', כן, בנקבע משנה ז', אף נשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה, נאמנות להביא את גיטה, ולמה הנאמנות, ובלבד שהיא צריכה לומר בפני נכתה, בפני נכתה. זה המסגרת של הפרק. זה לא הנושא של הפרק. מה הנושא של הפרק השני? הכתיבה. משתמשים בעניין של בפני נכתב, בפני נכתב, כדי להגיע לענייני כתיבה וחתימה, שכלולים היטב בביטוי הזה. פה המטרה לא לדבר על כל הפרטים של בפני נכתב, אבל לדבר על הכתיבה והחתימה. וכך המעבר במשניות הראשונות, משנה א', מתייחסים ליחס בין כתיבה וחתימה בתוך האמירה, ובמשנה ב', ביחס ביניהם להלכה. נכתב ביום ונחתם בלילה וכו'. אוקיי. במשנות ג' וד' מתייחסים כבר בצורה ישירה לדיני כתיבה, והמשותף בין שלושת המשניות האלו, מה הכלי שמחבר ביניהם? המילה קול. משנה ג', בקול כותבים. חלק השני של המשנה, על הכל כותבים. ומשנה ה', הכל כשרים לכתוב את הגט. מדובר בתוכן האותיות, בחותמה. למה כולם יכולים לכתוב? כי העיקר זה לא הכתיבה אלא החתימה. ופה יש במשניות כבר התייחסות לשאלת איזה חתימה, איזה מסירה, כתיבה וחתימה בתוך המשנה. ההתמקדות איננה ביחס בין הכתיבה והחתימה למסירה, אלא ביחס בין הכתיבה והחתימה עצמה. בגמרא דנים ביחס בין השאלה הזאת והשאלה של חתימה ומסירה קרתי. אוקיי. מעניין שבמשניות ד' וה' הן מתייחסים לדמויות. אחד מהדמויות שהם מתייחסים אליו הוא הגוי. ומה זה מזכיר לנו? את הגויים שהבינו בסוף פרק הראשון, נכון? אמרתי לכם שהדינים בפרק הראשון יהיו עבי טיפוס לשער המסכת. אני אדגיש את הדברים ככל שאנחנו נעבור. פרק ג' המעבר בפרק ג' זה קול. הקול קשרים, ראינו קול כותבים, על הקול כותבים, הקול קשרים. פרק ג' מתחיל, קול גט, שנכתב שלא לשום אישה, פסול. הדין הראשון כאן, בשניות א', ב' וג', והצורך בלשמה, לשם האישה. הקשר של הגט לאישה כבר משעת כתיבתה. מה החלק השני של הפרק? איפה הוא מתחיל? תסתכלו במשנה ג'. מה הנושא של משנה ג'? מה זה? לא שומע טוב. אבל זה החלק ראשון. מה? הוא לא חי. ומה הבעיה בלא חי? אין גט לאחר מיתה, שזה כבר הנושא של המשנה הטובות. האם אפשר להניח שבן אדם חי או מת? זה הנושא השני כאן. וכמובן עוברים לדיון כללי בכל מיני השלכות של השאלה הזאת. תרומות, מעשרות, בת כהן. מה הדמיון? מה הקשר בין נשמה ואין גט לאחר מיתה? מדובר כאן בקשר של הגט אליה ואליו. מצד אחד צריך לכתוב גט לשמה, מצד שני אי אפשר לתת גט, אלא אם כן הוא קיים וזה יכול להיות מיוחס, משוייך לו. אוקיי. אז פה רואים איך המסגרת הכללית הזאת שבפני נחת ובפני נחת משמש בסיס לדיון בדינים יסודיים, קשורים לכתיבה, כתיבה מי ומה ואיך כותבים, ולשם מי כותבים, לשמה ולשמו. זה החלק הראשון. החלק השני של המסכת מתחיל בפרק הרביעי. מה הנושא של החלק השני של המסכת? ופה קצת קשה לראות, בגלל הסטייה הגדולה באמצע. אבל ברור שהייחוד הזה קיים. מתחילים את הפרק הרביעי בנושא החזרה. השולח בו דומה גט של אישה לשחרורי עבדים. משתמשים במכלול הזה של גט לשחרורי עבדים להציג כמה דינים שישמשו בסיס לשאר הפרקים. איפה הנושא של חזרה מסתיים? איפה הנושא של חזרה מסתיים? מה? מסתיים, כן. אז לכאורה במשנה ב' כבר עוסקים בשאלה אחרת, נכון? אבל ג'אש צודק. בואו נסתכל בפרק השישי. האומר יתקבל גט זה לאשתי, או הולך גט זה לאשתי, אם רצה לחזור יחזור. וזה לא רק המשנה הראשונה, זה כל הפרק. זה כל הפרק. מה ההבדל בין החלק הראשון לחלק השני? בארבעת המשניות הראשונות דנים בשאלת החזרה בצורה ישירה, ואפשר לסכם את הנושא כך, שיש חילוק בין... תסכמו את הנושא של ארבעת המשניות הראשונות. בפרק השישי. יש הבדל בין האיש והאישה. וזה כל המשניות כאן. כי האיש לא יכול לגרום לקבלת הגט. אירונית, שרק האישה יכולה ליצור מצב בו האיש לא יכול לחזור. השליטה בשליחים בתהליך של הגירושין, שליטה של הבעל, מתי הוא שולט, מתי הוא לא שולט. החלק השני מהמשנה שהוא לא יכול לחזור, שהוא כבר התקדם יותר מדי. ברור שהפרק השישי ממשיך את הפרק הרביעי. השאלה היא, והמשנה הראשונה בפרק הרביעי, מה קרה באמצע? מה קרה בין המשנה הראשונה של הפרק הרביעי והפרק השישי? רוב הפרק הרביעי והפרק החמישי, מה הנושא? כל מיני תקנות. בהתחלה יש רצף של תקנות שנעשו משום תיקון העולם. כך ד' ב' שר עד סוף פרק ד' וראשית פרק ה'. פרק ה' משנה ד' תיקון העולם. תקנות שנעשו לתיקון העולם. בואו נראה את התקנה האחרונה. משנה ג' אין מוצאים לאכילת פירות ולשפח קרקעות ולמזון האישה והבנות בנכסי משובדים מפני תיקון העולם. והמוצא מציאה לא יישבע מפני תיקון העולם. ממשיכים לתוך משנה ד' למרות שלא מובא שם מפורש שזה תיקון העולם. במשנה ה' כבר יש מטרות אחרות. מה המטרות במשנה ה'? תקנת השבים. ראשית המשנה. תיקון המזבח. סוף המשנה. אז עוברים לתקנות שלא נסו לתקן, אלא משום דרכי שלום. משנה ח' ואילו דברים אמרו מפני דרכי שלום. יש פה רשימה של כמה וכמה דברים עד סוף הפרק. השאלה היא, למה הובאו כל התקנות האלו כאן במסכת גיטין? המסכת מתחלקת לשלוש יחידות. שלושת הפרקים הראשונים, שלושת הפרקים האמצעיים, שלושת הפרקים האחרונים. בואו נתמקד במוקד של היחידה המרכזית. למה כל התקנות כאן? נראה לי שיש שתי תשובות. כל תשובה נכונה במידה חלקית, אני רוצה להגיע לשיא של הדברים. אפשר לנסות למצוא קשרים בין המקרים האלו של התקנות ודברים אחרים שיש במסכת. יש מקומות שהקשרים האלו בולטים, כדוגמה, התקנה הראשונה, פרק ד' משנה ב', מה התקנה הראשונה? ביטול במקום אחר, שכבר דיברנו, והתקנה השנייה, שינוי שמו ושמה. השם כבר ראינו בפרק ג', משנה הבאה, משנה ג', נאמנות האישה לומר בית בעלה, כבר ראינו את השאלה הזאת בפרק ב'. חלק השני, החתימה בגט, עדים חותמים על הגט בני תיקון העולם, לא, זה כבר ראינו בפרק שני, פרוסבול, פרק ד' משנה ג', היה התייחסות לנושאים האלו של שמיטת כספים בפרק ג' משנה ז'. אפשר למצוא כל מיני קשרים בין מקרים בתוך הרשימה ודברים שכבר ראינו. הבעיה היא שממש ממש באמצע יש דינים שלא קשורים בכלל. לכן נראה לי שיש פה עוד נקודה גדולה של תיקון העולם לגיטים. א', חשוב שאנשים יהיו נשואים. או איפה שהם נשואים עכשיו, או למישהו אחר, שיוכלו להשתחרר ולהיות נשואים באושר. וכך אנחנו רואים ממש באמצע התקנות האלה. משנה ד', פרק ד', משנה ה'. המשנה היחידית שמתארת מפורש את הרקע לתקנת תיקון העולם, לפי בית שמאי, נכון? תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם. שנישא שפחה אי אפשר, בת חורין אי אפשר. אבל לא נברא עולם על הפרעה לביביה, שנאמר טוב ומשב לישרה, הנהי תיקון עולם תכנות בו עושה בית חום. זו התקנה היחידית, בו מובא הטעם לתיקון, הצורך בתיקון. זה פן אחד. נראה לי גם שיש פן נוסף שמאוד מאוד שייך היום. אנשים מדגישים את זה מאוד היום. נראה לי שהדגש הזה כבר קיים בתוך המשנה. בצורה אמיתית, ולא כי מחפשים אותו. יש בעיה בשליטת הבעל בתהליך הגט. יש כנראה סיבות שהתורה קבעה שהבעל שולט בתהליך הגט, ושאין גט בעל כורחו, אבל יש גט בעל כורחה. אבל זה יוצר כמובן בעיות לא פשוטות. ונראה לי שיש פה מגמה למזער את הנזקים, שלפעמים כשמתגרשים, בעל רוצה לנסות להמשיך את השליטה הזאת, או לפחות להדגיש את השליטה הזאת בשעת הגירושים. והעובדה שהוא שולט בתהליך הגט יכול לשרת את המטרה הזאת, יכול לתת לו להרגיש שהוא יוכל להמשיך את השליטה הזאת. ונגד זה יוצא המשנה בצורה ברורה. מצד אחד, כאמור, הוא צריך ליזום, זכותו לעכב, גם לערער, כמו שיש בפרק הראשון. אבל לאורך המסכת, רוצה לחזור לדברים שראינו ואז להתקדם, מגבילים את כוחו ומדגישים את החשיבות גם של צידה של האישה. כדוגמה, כבר בפרק הראשון, כתוב שהבעל יכול לערער על הגט. אבל אם הוא מערער, מה עושים? משנה ג', אם יש עליו הורים, יתקיים בחותמה. ערעור הבעל זה לא המילה האחרונה. גם במקום שיש ערעור, אנחנו מנסים לקיים את הגט. ובמשנה ו', בעל שרוצה לחזור, בשלב מסוים לא נותנים לו. למה? למה לא נותנים לו? כתוב במשנה למה לא נותנים לו. אומרת, אין גט עד אשתי ושתה חוזר לעבדי. מתן לעזור בשניהם יחזור. דבר בימי, וחכמים אומרים, בגיטי נשים, אבל לא בשחורי עבדים. לפי שזכין לאדם שלא בפניו, ואין חובים לו אלה בפניו. שלא לעולם, במיטתו, הקשר מתנתק. וכך גם בפרק השני. הכל קשרים לכתוב אפילו מי? אפילו האישה עצמה. אפילו האישה עצמה קשרה לכתוב. ואף על פי שחרש שוטה וקטן פסולים לאבי, אנחנו במשנה ה', למרות שפסולים לאבי, האישה כותבת את גיטה. האישה כותבת את גיטה. ואפילו אותה אישה עצמה. פרק ג', מדגישים את הלשמה, האישה לפחות חלק חשוב מהגט בזה שחושבים עליה כשכותבים את הגט. אבל עיקר ההתמקדות לא רק בצד של האישה, אבל בזכויות של האישה, יש מפרק ד' והלאה. האיש אמנם יכול לבטל את הגט מרחוק, אבל, משנה א', אבל, לא אחרי שהגט הגיע לידה. נגמר. ב', אולי לא היה ברור לאיש. אנחנו עשינו תקנה, וביטלנו אפשרות לעשות מרחוק, לבדי תיקון העולם. לא יכול להיות מצב כזה שהאישה תתבלבל, שהיא לא תוכל לדעת אם היא גרושה או לא. עיקר הדגש על הדברים האלו יש בפרק השביעי. ופה אנחנו מתקדמים לחלק האחרון. ראינו כבר בפרק השביעי. אמנם הבעל שולט, אבל, מה אבל כאן? לא כשהיא שותה. לא כשהוא שותה, נכון? מי שחזור קורדיאקוס ואמר כתבו גט לאשתי, לא אמר כלום. ב', ממשנה ג' והלאה, דיון ארוך בגט לאחר מיטה. התנאים האלו הוא רוצה להתנות שהגט כן יחול לאחר מיטתו. שיהיה לו איזו אמירה בקשר לשלב שאחרי מותו, וזה אין. יש משהו מאוד מעניין כאן, יחס בין הפרק השישי והפרק השביעי. רש"י גרס את הפרקים בסדר הפוך. מי שרוצה לראות את זה יכול להסתכל ברש"י בדף ע"א עמוד ב', ברש"י על גמרא שם מיד אחרי המשנה, הוא גרס את הפרקים בכיוון ההפוך. זאת אומרת, הפרק השביעי זה הפרק השישי, פרק השביעי. מה? זה לא סביר. אני חושב שההסבר לפי רש"י הוא כך. לפני שמגיעים לפרק האומר, אצלם זה הפרק השישי, שמגדיר את יכולתו לחזור, יש לפני כן את הפרק השביעי, מי שחזור קורדיאקוס, שמגביל את יכולתו. המגמות האלו ברורות בצורה חדה ביותר בפרקים האחרונים. פרק ח', הוא צריך לתת לה את הגט, מה הכוונה שהתנחד איתה אחרי שהוא כתבה? הוא מנסה להתנהג איתה עדיין כאיש ואישה אחרי שהוא גירש אותה. אתה מגרש אותה?
הוא רק כתב, הוא לא
ישר. נכון, בהמשך יש גם בשלב כזה, במשנה ט', בסוף הפרק. משנה ט', המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי, ושמה אם אין אתכם מנגד שני, ולא מצמיחה אם אין מנגד שני. ויש גם בפרק התשיעי. בפרק התשיעי כתוב, המגרש את אשתו ואמר לה, הרי מותר לכל אדם אלא לפלוני, חמים מוסרים. הרי מותר לכל אדם אלא לאבא אביך, על תנאי שתעשי, כל מיני תנאים, כל מיני ניסיונות להמשיך לשלוט עליה, זה גט פסול. מבחינת הרצף של הפרקים, נראה לי שהפרקים בצורה כללית הם לפי סדר הפסוקים. מה השלב הראשון בגט? וכתב לספר כריתות, נכון? הכתיבה, פנינכת ופנינכת, דרך הדין דרבנן, מגיעים לעניינים אלו שבנתן בידיו. אבל אז כתוב, ונתן בידיו ושלחה מביתו ויצא מביתו. לוודא שיש את השילוח הזה, שיש את הנתק הנוצר ביניהם. כאמור ראינו, שהמשנה האחרונה במסכת, אפילו מגביל את היכולת לגרש, את העילה לגירושים. אין פה שליטה טוטלית. וזה התיקון העולם, חלק האמצעי, ומוביל אותנו להערכת החלק האחרון. ביום ראשון, אנחנו נתחיל את המשנה הראשונה בדף ב' עמוד א'. אנשים ביקשו ממני מקורות. אני אספק מקורות. אבל אני אגיד לכם שהמקור החשוב ביותר, ושצריך לקחת לכם הרבה זמן, לפענח זה המשנה. מה היחס בין החלקים השונים של המשנה? על מה כל אחד מדבר? ולצערי לא כל כך עסקו בזה. ברור שחזל עסקו בזה והבינו את זה ודנו על בסיס ההבנות האלו. יש כאן דברים בראשונים, רש"י, תוספות וכולי, שבנויים על ההבנות האלו. אנחנו צריכים לחתור לשורשים ולהבין במה עוסק המשנה. לצערי, כיוון שיש כמה וכמה דיונים בראשונים בקשר למשנה, כפולות ארץ ישראל, תענינן, אז אנשים משתמשים בדיונים האלו כדרך לברוח מהתמודדות עם המשנה. בואו נתחיל ונלמד משנה בצורה טובה. נהיה את השם יום משם.
מה הכותרת הכללית של החלק האחרון, של הפרקים 7-8?
אפשר לומר שזה הגבלת שליטתו, אבל אין פה איזה מבחינת המשניות, המייביגט, מילים במשניות שמקשרות ביניהם. אין דבר כזה, לכן זה יותר רעיוני. יש לו זכות להחליט, הגט נכתב רק בציוויו, אבל בשלב מסוים זה יוצא משליטתו.